צריך לדבר על פורים, את צודקת. כמה זמן שנשאר. בנקודה על החול, יש קטע על פורים, אני לא זוכר באיפה הוא כתוב, אני לא חושב שכתוב יחד פורים. יש המון על פורים שם. יש שם דבר מפתיע, כתוב שם, שהנס של פורים היה הנס הכי גדול. אתם יכולים להבין דבר כזה? איזה אופן הנס של פורים, הנס הכי גדול. קודם בשביל להבין את זה, צריך קודם להסביר מה זה נס. תראו לעצמכם שיהיה נס, באמצע ג'ונגל, אף אחד איננו, אף יצור אנושי בעל בחירה איננו שם, אחד מהעצים יתחיל לבכות. ואחר כך הוא יחזור חזרה ויכנס לשורשים שלו. זה נס? אבל זה לא נס, זה פלא, זה פלא, אבל זה לא נס. נס, נסעו נס, הסתכלו כולם, תראו מה קורה, תראו שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, זה המהות של נס. עכשיו, אחרי שקורה נס, כמה זמן מחזיקים בראש שהקדוש ברוך הוא בעל הבית? שנה. אני יודע, בני ישראל, אחרי קריאת ים סוף, מתי התחילו להתלונן? תוך כמה זמן? אחרי מתן תורה, שזה היה עוד נס יותר גדול, עבר 40 יום משה לא חזר, עשו עגל. למה? כי יש טבע העולם, הוא בטבע השכחה. העולם הוא עולם של שכחה, הוא משכיח. כששוקעים בתוך משהו, בכלל, הטבע הוא כזה, שכל דבר שאני שוקע בתוכו, משכיח ממני את הכל. אם אני רוצה לא לשכוח, אסור לי לשקוע בדבר הפוך. אני יכול להשתמש בדברים, אבל לא לשקוע בהם. אם אני שוקע בעולם, העולם יכול להטביע אותי ולהשכיח ממני שיש בורא. אם שקעו בעולם, אז גמרנו. אז הנס הוא נס גדול בשעתו, אבל את המטרה שלו הוא משיג חלקית. מה היה הנס של פורים? בפורים לא נתקע הים, ולא היה ענני כבוד, ולא היה מתן תורה, ולא היה שום דבר, לא, אפילו האדמה לא בלעה את המן, תלו אותו על עץ בצורה אנושית לגמרי. מה זה היה? ובפורים גם מי שהתחיל מתחילת הסיפור לעקוב אחרי הסיפור, יכול להיות, המגילה מתחילה בשנת 3 למלכו, כן? אחר כך כתוב בשנה התשיעית למלך אחשוורוש. אחר כך בשנה ה-12 למלך אחשוורוש. כמה שנים עברו בהם? אחד לא שם לב שזה אותו סיפור בכלל. התנהג עולם, היה אימפרטור גדול שהיה קצת ככה, והיה לו שר שמאוד אהב אותו, הוא נתן לו 10,000 כתרי כסף, והוא מכר איזה נראות נידח שקראו לו יהודים, ובלי לדעת, בלי לשים לב, אז הוא לקח אחת מבנות אותו מיעוט, הוא לקח אותה לאישה, והיא ביטלה את הגזרה, יש כוח, מה קרה? שום דבר. לא מוזכר שם השם בכל המדינה, בכל המדינה. השם של אחד ניתן בשם הפרסי פורים, מפחיד. אפילו כשמרדכי זועק זעקה גדולה ומרה, לא כתוב ויצעקו אל השם בצר להם. כתוב שכולם לבשו שק ואפר וצעקו, נראה כמו איזה הפגנה. לא רואים כלום. תכנית האסתר בתוך המגילה הזאת. וכשגומרים את המגילה וקוראים את כולם מהתחלה ועד הסוף, רואים את יד השם בצורה טוטלית. רואים את הקדמת רפואה למכה. רואים ממש כשהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, כמו שלוקחים ילד, מעביר אותנו את כל התחנות. ועוד יותר, אם מסתכלים את ה... על כל פנים, את זה אפשר לקחת איתנו. זה לא כמו קריאת ים סוף, שאחר כך שוכחים. אנחנו לומדים להסתכל על העולם עין אחרת, על הדרך הטבע לומדים להסתכל בעין אחרת. ואחר כך כשנחזור לעולם, תמיד תהיה לנו אותו תודעה של הנס. אנחנו נראה שכל העולם כולו הנס, הוא נס. שהאמת שיש משהו עוד יותר עמוק בתוך הסיפור של פורים, אנחנו גם רואים שזה לטובתנו. בכלל, צריך לדעת, בסוגריים, גם לא בסוגריים, הרי לכולנו יש בעיות. יש כאן מישהו שאין לו בעיות, יש מישהו שאין לו צורות. למי אין צורות? אתה מכיר אחד כזה? אתה מכיר את הבדיחה, יש בדיחה יהודית, שכל אחד יוריד את החבילה שלו וישים אותם בשורות, ויגידו שאפשר לקחת, כל אחד יכול לקחת איזה חבילה שהוא רוצה, אז כל אחד יחזור לחבילה שלו, כי חבילה של השני היא יותר גדולה. יש לו כל אחד בעיה, אבל מה באמת הדרך? אני יודע שצריך להתפלל, אבל יש איזושהי הקדמה לתפילה. בתפילה כשיש בעיות, יש הקדמה, הקדמה נורא פשוטה. קודם כל, לא לקטר ולא לשאול שאלות. זה הציווי בתורה שתמיד תהיה עם השם אלוקיך. לדעת שזה ככה. השאלה למה זה לא רלוונטי. לא רלוונטי, מה זה משנה למה? חטפתי מכה כואב לי, עובדה. זה לא טריאלי מה שנקרא. השלב השני זה לדעת ולהאמין שיש לי כוח להתמודד עם זה. זה אמרו חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרום מהם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לא נותן, הגמרא אומרת, לא, בעל הבית של אדמה לא שם עליו חבילה שיודע שהאדמה לא יכולה לסחור אותה. אז אם הקדוש ברוך הוא הוריד עליי משהו כזה על הראש, סימן שאני יכול להתמודד איתו. והדבר השלישי, שיגיע יום, גם כן להאמין באמונה שלמה, שיגיע יום שאני אראה איך שזה היה לטובתי. וכל שלושת הדברים האלה יש במגילה. קודם כל, הם קיבלו את בעיר שושן הבוכה, לא כתוב שהם שאלו שאלות. הם לא התפלספו, הם לא התווכחו, הם התרכזו מסביב למרדכי, הם הולכים למלא אותם להתפלל. זה מה שהם עשו, הם לא ביקשו קושיות. והתפילה מראה על תקווה, על כוח.
אבל אנחנו כן לקחנו מזה, ואמרנו בגלל הסעודה, בגלל זה, בגלל...
זה אנחנו עושים בסוף. בשעת מעשה, היו כאלה שאמרו תירוצים על השואה. הרבי מלובביץ' מאוד הקפיד שלא יגידו תירוצים על השואה. הוא אומר, אל תלמדו זכות על הקדוש ברוך הוא, שישארו עליו קושיות, ושהוא יביא את משיח. שיתרצו את הקושיות. מה אתם מתחילים? הוא מסתדר, אבל אתם לא עורכי דין שלו. זה נכון. מצד אחד, כשיהודי יש לו מכה, הוא צריך לחשוב, הוא לא צריך לחשוב למה זה מגיע לי בתור טרוניה, הוא צריך לחשוב, מגיע לי, אם אני אעשה חשבון אני אדע למה. אבל כשמדברים על הכלל, ללכת להוציא לעז על הכלל, זה צריך מאוד מזהר.
ומה זה בא ללמד אותי, כן?
מה זה בא ללמד אותי, כן, אבל זה לא קושיה למה. יש לפעמים, הקושיה הכי חזקה זה למה דווקא אני. מכיר את זה? זה הכי חזק. למה דווקא אני? וואי. מכירים את חוק מרפי? בדיוק עכשיו, ודווקא אני, ודווקא, ועכשיו, שטויות. ככה זה צריך להיות, וזה לא יכול להיות יותר טוב, אבל זה הולך בשלוש שלבים, קודם כל צריך לקבל את זה. אחר כך צריך לדעת שיש לו כוח להתמודד עם זה, ואחר כך צריך לדעת שבסוף זה יהיה לטובה. העניין הזה של ללמוד מזה מה אני צריך לתקן, זה השלב האחרון. כשאני אבין שזה לטובה, אני יודע מה אני צריך לתקן. לפעמים זה כל כך כואב לי שאני אין לי כוח עכשיו מה אני צריך לתקן. אבל קודם כל, איפה היה שלושת השלבים האלה במגילה? השלב הראשון שנודע להם, הם לא באו בטרוניות לאף אחד. השלב השני זה שהם לא איבדו את התקווה, הם ידעו שיש להם כוח להתמודד עם זה. אם הם היו מאבדים את התקווה, הם לא היו מתפללים. הם היו ממירים את דתם כדי להיפטר מהגזרה. השלב השלישי היה שבסוף בסוף הם קלטו שאם לא הייתה הגזרה, הם היו מתבוללים. כי הם תיאשו מבניין בית המקדש, עברו 70 שנה, הם לא ידעו את החשבון, דיברנו על זה. הם לא ידעו את החשבון האמיתי, הם חושבים שזה מתחיל 11 שנה קודם או כמה. אז הם חשבו שכבר הכל עבר ובית המקדש לא יבנה, הם נשארים בפרס ומדי, והולכים לחגיגה של אחשוורוש, כי צריך להפגין אזרחות טובה, וזה לא נעים עם המלך, ואחר כך, אחר כך כבר התחתנו עם הגויות, גמרנו. ואז כבר לא יהיה את מי לגול כשהגיע הזמן. אז בסוף הם הבינו שלא רק שכל הפרטים היה יד השם והכל היה מכוון, אלא שמלכתחילה הגזרה הייתה לטובתה. זה העומק של פורים, שמזה אנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים. עכשיו, מה שמעניין, עד כאן פחות או יותר דברי רבי נתן בנקודי הלכות. בערך, ככה. כי אני לא זוכר בדיוק. אבל על כל פנים, הוא כותב במקום אחר בנקודי הלכות, הוא כותב דבר מעניין. הוא אומר שיש לכל אדם ימין ושמאל, והשמאל מראה על מידת הדין. כי בשמאל יש פחות רגש מאשר בימין, בדרך כלל. זה שמאל מראה מידת הדין. ומידת הדין היא מצמצמת, היא מסתירה, וכשאנחנו בתודעה של שמאל, אז אנחנו רואים עולם קטן בדרך הטבע וזהו. וכשאנחנו בתודעה של ימין, אנחנו אומרים ימינך השם, נעדרי בכוח. אנחנו אומרים השם הוא גדול. עכשיו, איך אנחנו, כשאנחנו הולכים לנטילת ידיים עם שני הידיים, אז יהודי לוקח את הספר ביד ימין, נותן אותו ביד שמאל, ומיד שמאל שופך על יד ימין. מה הרעיון? כתוב בהלכה. מה הרעיון? הרעיון הוא שהשמאל מקבלת את הכל מהימין, והיא גם משרתת אותה. ורק אחר כך הימין שופכת גם על השמאל, אבל קודם כל השמאל צריך להתבטל ולהיכנע לימין, להיכנע בשתי צורות, גם להיכנע מבחינה זאת שהוא מקבל ממנו הכל, וגם להיכנע מבחינה זאת שהוא משרת אותו. עכשיו, מה זה בתודעה האנושית? זאת אומרת שאנחנו מסתכלים עם שמאל, שמאל באנגלית זה גם קטן, שמאל, ואנחנו מסתכלים עם מוחים בקטנות. אנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו צריכים להכניע את ההסתכלות הזאת לאמונה הפשוטה שבעצם המציאות היא הרבה יותר גדולה. וזה בדיוק מה שקורה במגילת אסתר. אנחנו רואים מציאות מאוד קטנה, רואים את ריגות חצר של מלך קדום במזרח, עם יועצים וכל מיני, עם הצגה שהכל חוקי, לפי כל יהודי דת ודין, הצביעות הטיפוסית הזאת, רואים ממש, רואים דברים נהלכים לגמרי, ואנחנו מבינים שהמציאות הקטנטנה הזאת היא בעצם, יש בה בתוכה את יד ימין ואת ימין השם נהדרי בכוח וימין השם רוממה וכל זה. והוא אומר שכל זה מרומז במשלוח מנות. זה עצום, אה? אין לנו, אנחנו לא מבינים בכלל. צדיקים, הכל העיר אצלהם, התחבר הכל, ככה. איך זה מרומז במשלוח מנות? אבל זה כל המציאות של מתנה. מה היא מתנה? דיברנו על זה פעם, בלי קשר. מתנה זה לא אומר ש... אני יודע, בפורים, מה אנחנו מביאים? מביאים שם בקבוק יין וצלחת עם אוזני המן. אז מה? אני חושב שבאמת חסר לך היין והצלחת עם אוזני המן. זה לא זה. צריך לשלוח מנות לחברים. אתה חבר שלי. אני לא הלכתי לשלוח מנות, לא יודע למי. הלכתי, שלחתי לך. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם אני שלחתי את עצמי אליך. יכול להיות שאני לא יכול לבוא אליך עכשיו. אבל אני, אם הייתי יכול, הייתי מגיע. בעצם אני שלך. זה המושג של מתנה. אז הוא אומר, בתוך המתנה יש רמז. מתנה זה רמז. הוא אומר בכלל, את העומק אפשר לגלות רק על ידי רמזים. בדיבור לא כל, לא כל יוצא. כשאתה רואה את התנועות פנים של החבר שלך, אתה יודע מה הוא רוצה להגיד לך. אתה קורא בתוך העיניים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ברמזים. הרמזים זה מערכת הטבע. זה רמזים. אז הרמזים האלה, צריך לדעת לפענח אותם. כשאני שולח לך מתנה, אני אומר לך שתשים לב לרמזים שהשם רומז. אני רומז לך רמז, תפענח את הרמז הזה, ובכוח הזה תפענח את כל הרמזים שיש לך. ומה עם כל הרמזים? האוויר שאתה נושם, המים שאתה שותה, המזון שאתה אוכל, זה מתנות מהשם, והמתנות האלה זה שהשם נותן לך את האינסופיות שלו. רק אתה לא יכול לקבל, אז הוא נותן את זה דרך פרוסת לחם. או דרך קוסמן. זה ברור, זאת אומרת שבתוך בתוך המשלוח מנות, אף אחד מאיתנו לא אחראי איך השני יביא את המשלוח מנות, אבל באיזשהו מקום זה נמצא אצלנו. אנחנו מבינים, אנחנו מקבלים משלוח מנות, אנחנו לא שמחים על החפץ, אלא שמחים על המחווה, על הנתינה. זה מלמד אותנו, וזה הכל בדרך הטבע, משלוח מנות זה לא נס, הכל בדרך הטבע. ובא ללמד אותנו איך להסתכל על הנתינה של הקדוש ברוך הוא כל הזה. כי גם מה שאנחנו מקבלים מחברים, אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. ופה צריך לשמוח. מה השמחה של פורים? דיברנו על השמחה. מתי השמחה שבן אדם מרגיש שמחה טוטלית, אמיתית כזאת, פשוטה? כשהוא מגיע למקום האמיתי שלו, למקום הטבעי שלו, כשהוא מרגיש חוויה של חזרה הביתה. כן? מתי אני מרגיש שאני מצאתי מישהו שמתאים לי כשאני מרגיש איתו בבית? נשמה שמחה שחוזרת לקדוש ברוך הוא. עכשיו, העולם כולו מסתיר, ובפסח אנחנו נזכרים בניסים ונפלאות, אבל אנחנו יודעים שיעבור פסח וניפול חזרה לתוך העולם. בפורים אנחנו יכולים לשמוח יותר מה שבכל החגים, כי אנחנו לא נפלים חזרה לתוך העולם. גם בפורים לא יצאנו מהעולם. בפורים היינו בתוך העולם כל הזמן, רק למדנו להסתכל מחדש על העולם. למדנו לראות את יד השם בכל דבר, והעולם עצמו הופך להיות הבית של הנשמה שלנו. אנחנו מרגישים בבית גם בתוך העולם. ושזה גם מתחפשים בפורים. הבן אדם שמתחפש, הוא רוצה שני דברים. מצד אחד הוא רוצה שלא יכירו אותו, אחרת זה לא נקרא. אבל מצד שני הוא לא רוצה להישאר כל הזמן ככה. הוא רוצה שבסוף יגידו, זה ינקל. ואז, וואי, ידיך לא הייתי מאמין. זה בעצם המטרה. יש סיפור על רבי ברוך ממז'יבוש, שהנכדים שלו שיחקו במחבואים. והנכד שלו חוזר בוכה. נכד שלו שיחק במחבואים עם חברים. הנכד שלו חוזר בוכה, הוא שואל אותו, מה אתה בוכה? אז הוא אומר, התחבאתי, והם התחמתו מהמשחק, והם הלכו, ואני ישבתי כמו טמבל וחיכיתי שחפשו אותי, ולא מצאו. הם כבר לא חיפשו אותי בכלל. אז הוא אומר, רבי ברוך התחיל לבכות. הוא אומר, זה בדיוק מה שהשם ברוך אומר לנו. אני מתחבאתי כדי שתחפשו אותי, בסוף אתם בורחים באמצע, אתם לא מחפשים בכלל. זאת אומרת, הנקודה של פורים היא לא ברגע של התחפושת שאני תוהה ולא יודע מי עומד מולי. ברגע שאני אומר, זה אתה, זה הנקודה של פורים, שאני רואה את הקדוש ברוך הוא מתחפש בתוך העולם, ואני אומר, זה אתה. ועם זה, אני כבר פעמיים כבר אי אפשר לעשות לי את התחפושת הזאת. עכשיו צריך תחפושת אחרת. עכשיו, אנחנו במגילה, אנחנו רואים שכל התחפושות שיש, זה הכל הקדוש ברוך הוא. איך שלא תהפוך את העולם זה הקדוש ברוך הוא. אפילו כשבא אמן ואומר להשמיד להרוג לאבד את כל היהודים, גם אחרי האמירה הזאת התחבר הקדוש ברוך הוא. מה יכול להיות יותר גרוע מהאמירה של אמן להשמיד להרוג לאבד? וזה אנחנו לומדים מהמגילה, שזה הכל ליד השם, וכשאנחנו מסתכלים ככה, אז זה אנחנו צריכים לדעת, יש איזו תורה, אני אומר מספרים של תורות, אני יודע, תסתכלו אחר כך, קופצה בגימל, ולבטא מהר"ן חלק א', למחשבה של האדם יש כוח. יש לו כוח אדיר. ואם אנחנו נרגיל את המחשבה שלנו, פשוט, אני לא מדבר על מדרגות. אם נתרגל, זה עבודה קשה, אבל עבודה פשוטה. גם לעבוד עם תוריה, זה עבודה קשה ופשוטה. זה לא אומר שאם העבודה היא קשה, אז היא לא שייכת לכל אחד. זה עבודה קשה. אבל היא עבודה פשוטה שכל אחד יכול לעשות אותה. אם נרגיל את המחשבה שלנו, לראות בכל דבר את יד השם, אז גמרנו, אז ניחשנו מי מתחפש, אז הוא כבר מוריד את התחפושת, לא צריך להתחפש יותר. זה המסר של פורים. צריך לחשוב על זה. טוב. עכשיו, שבוע הבא אנחנו... זה פורים פה. אבל בעוד שבועיים, בלי נדל. מה זה? תודה שמח לכולם.